ערב טוב, השיעור היום יהיה בעזרת השם לרפואה שלמה ומהירה של התינוק שילו אריאל בן הדס צביה, הנכד של הרב ביגון שנמצא במצב לא פשוט. נקווה שהשיעור יהיה לרפואתו בעזרת השם. הנושא המרכזי שאנחנו פוגשים בפרשת וערה הוא בעצם שבע המכות הראשונות של עשרת המכות. אפשר לומר, אפשר לקרוא לפרשה הזאת והחצי הראשון של הפרשה הקודמת, של הפרשה הבאה, סליחה, פרשת המכות. ומאוד מעניין שכשאנחנו מתבוננים בפסוקים, אז המכות הללו מוגדרות על פי התורה בלשונות שונות. יש מקומות שהמכות האלה נקראות מכות, ויש מקומות שהן נקראות בצורה אחרת, למשל אותות, למשל מופתים וכו'. אז אנחנו בכיוון הכותרת ננסה לראות שלוש זוויות של מכות שיש בהם בעצם שלושה צדדים. כלומר, אנחנו הולכים לגלות בעצם שלוש כפול שלוש, כלומר תשעה צדדים שונים שמחולקים לשלוש מחלקות, שלוש קטגוריות של המטרה שבגללה הקדוש ברוך הוא הביא את המכות על מצרים. וכמובן נבואה שנצחה לדורות נכתבה, אז ודאי שהעקרונות, אותם העקרונות גם לימינו שלנו. אז אנחנו ככה נקפוץ בין לבין בתוך הפסוקים בפרשיות השונות, וננסה ככה להתקדם שלב אחרי שלב בתוך שלושת השלשות שבעזרת השם נפגוש הערב. כשאנחנו מתבוננים בתחילת ספר שמות בפרק ג', כשהקדוש ברוך הוא קורא למשה, דורש ממשה להיות המנהיג שיגאל את עם ישראל ממצרים, אז באיזשהו שלב שם בתוך הדו-שיח הזה שעסקנו בו קצת בשבוע שעבר, אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו כך בפרק ג' פסוק י' ת' ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. כלומר, אני יודע, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שהעסק הזה מפרו יהיה מסובך, זה לא יהיה מיידי, הוא לא יהיה מוכן לשלח את עם ישראל מיד. ואז מה התכנון שלי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה אני אמור לעשות? וכאן הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, פורס בפסוק אחד בעצם את כל התמונה כולה, שאנחנו ננסה לפרק את הפסוק הזה בעצם היום, את כל התמונה כולה של עשרת המכות, המטרה שלהם וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא, פרק ג' פסוק כף, ושלחתי את ידי ועיקיתי את מצרים בכל נפלאותיי. פה זאת הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את השורש הקאה, ועיקיתי. אם כן, ושלחתי את ידי ועיקיתי את מצרים בכל נפלאותיי אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם. אם כן, שליחת היד של ריבונו של עולם, ושלחתי את ידי, שאמורה להביא לשילוח עם ישראל ממצרים ואחרי כן ישלח אתכם, השילוח הזה של הקדוש ברוך הוא, שאמור להביא להבדיל השילוח של פרעה את ישראל, הוא יהיה דרך ועיקיתי את מצרים בכל נפלאותיי אשר אעשה בקרבו. לכאורה הפסוק תמים. אומר המלבין על הפסוק הזה בספר שמות, בפרשת שמות, מקור 7, ושלחתי ועיקיתי את מצרים למען יקבלו עונשם על ידי המכות, וההקאה יהיה בכל נפלאותיי אשר אעשה בקרבו. וכאן המלבין פותח סוגיה שלמה, שעל ידי הנפלאות יתברר מציאות השם והשגחתו ויכולתו. ארבעת המילים האלה מילים חשובות מאוד. בעצם המלבין נערב בהמשך מנתח את כל עשרת המכות דרך הבירור הזה, דרך הניתוח הזה. כמו שיתברר בסדר המכות, ואחרי כן ישלח אתכם. אם כן, אם נשים לב, יש כאן בעצם שתי פעולות, אם אפשר לומר. פעולה אחת של הקדוש ברוך הוא להכות את פרעה, והכיתי. פעולה שנייה של פרעה, ואחרי כן ישלח אתכם. אם כן, ההתחלה היא תהיה פעולה אלוקית, התוצאה תהיה פעולה, נקרא לזה, אנושית. באמצע, אומר המלבים, לא סתם כתוב והכיתי את מצרים, אלא והכיתי את מצרים בכל נפלאותיי. אם כן, משמע שהמכות נקראות כאן פלאות. אם כן, עשרת המכות, שהן בעצם עשרת הפלאות, שנראה בהמשך שהן בעצם עשרת האותות ועשרת המופתים, ונראה עוד כמה כינויים בהמשך הדרך. מה ההבדל בין שלושת הממדים האלה, של מצד אחד והכיתי את מצרים, מצד שני בכל נפלאותיי, ומצד שני ומצד שלישי ואחרי כן ישלח אתכם? אומר המלבין, המטרה הראשונה של המכות היא מטרה פשוטה, והכיתי את מצרים למען יקבלו עונשם על ידי המכות. בעולם הזה יש דין ויש דיין, יש שכר ויש עונש, יש בחירה חופשית ויש תגמול על הבחירה החופשית הזאת. לכן כמו שסוף הנבואה של פרשת האזינו, ארנינו גוי ממו כי דם עבדיו יקום, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יבוא חשבון, כפשוטו, בלי דרשות כרגע, ינקום בכל מי שפגע בעם ישראל ובארץ ישראל. ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, וכיפר אדמתו עמו. אם כן, הקדוש ברוך הוא יכפר על עמו ויכפר על אדמתו, כל מה שהגויים עשו לנו במהלך ההיסטוריה. עד כדי כך שהגויים בסופו של דבר ירננו, יפארו את השם וישבחו את ישראל על הנקמה שהקדוש ברוך הוא עושה בהם. אם כן, דבר ראשון, אם היינו שואלים ילד קטן, תגיד, מה המטרה של עשרת המכות? פשוט, עונש. המצרים ששיעבדו את ישראל 210 שנים, ותכף נראה לכאורה למה הם צריכים להתחייב בעשרת המכות, בעשרת העונשים האלה. הרי לכאורה מי שגרם לכל מה שקרה במצרים זה פרעה עצמו. אז מה השם במחאות העם המצרי? שהקדוש ברוך הוא יתנקם במלך, בפרעה. מה השם הציבור? מה השם ההמון? אז תכף נראה. בכל אופן, הרובד הראשון של עשרת המכות הוא עונשים, עונש. והכיתי את מצרים למען יקבלו עונשם על ידי המכות. כל מי שפוגע בישראל, הוא בעצם פוגע בריבונו של עולם, צריך לבוא על עונשו. כפשוטו, ממש כפשוטו. שלב א', שלב ב', אז אם זה ככה, למה הקדוש ברוך הוא צריך להכות בצורה של נפלאות, בצורה של, תכף נראה, איזה מין הופעות אלוקיות שיוצאות מגדר הטבע? פלא. למה זה צריך להיות פלא? בנפלאות. למה? שהקדוש ברוך הוא יכה מכות טבעיות פשוטות, שיוריד גשם מאוד מאוד חזק שיהרוס את התבואה במצרים, לדוגמה. למה צריך להוריד ברד מהשמיים ויש מתלקחת? בשביל מה צריך את כל החשבון הזה? דבר שני, אומר המלבין, וההכאה יהיה בכל נפלאותיי אשר יעשה בקרבו. כלומר, לא מספיק שהמצרים יקבלו עונש, אלא כל עונש זה לא רק עונש על העבר, אלא כל עונש בעצם עניינו לבנות את העתיד. לכן היום היינו אומרים אולי שעונש זה בעצם איזשהו תהליך חינוכי של שיקום וטיפול ותיקון הטעות, כדי לפתור את הטעות הזאת, לתקן אותה, כדי שבעתיד הטעות הזאת לא תופיע, אלא החיים יופיעו בצורתם הנכונה. מה התברר דרך עשרת המכות, וגם את זה תכף נפתח במעט הזמן שיש לנו היום, כי מלבין חוזר על זה בהרבה מקומות לאורך כל התורה כולה. וההכאה יהיה בכל נפלאותיי אשר יעשה בקרבו, שמה? שעל ידי הנפלאות, כלומר לא על ידי המכות, על ידי הנפלאות, התבררו שלושה דברים שהם עיקרי האמונה, גם לפרעה, גם למצרים וגם לישראל ולאנושות בכלל. שעל ידי הנפלאות התברר א', מציאות השם, ב', והשגחתו, השגחת השם, ג' ויכולתו, דהיינו היותו כל יכול. אברבנאל אומר בדיוק את אותם דברים. כמו שהתברר בסדר המכות, שיעורי בית כדאי לראות את הדברים, בכל עשרת המכות, בכל מכה ומכה, המלבי מנתח לפי פשט הפסוקים, כל מכה, איך היא חלק מאחת הקטגוריות, תכף נפתח קצת את הסוגיה, אבל בכל מכה ומכה, איך היא באה לברר בדיוק איזה מכה באה לברר את המציאות האלוקית, איזה מכה באה לברר השגחת השם, איזה מכה באה לברר שהוא כל יכול וכו' וכו'. זה שלב ב'. אם כן, השלב הראשון זה עונש חיצוני. השלב השני, או הערך השני שבמכות, שנקראות נפלאות, זה בעצם התיקון הרוחני, המוסרי, הערכי, של השקפת פרעה, השקפת מצרים, החידוד ההשקפה אצל ישראל, וכל הבירור הזה כלפי האנושות לאורך כל ההיסטוריה. זה כבר משהו הרבה יותר פנימי. זה לא סתם איזה עונש על מה שעשית. כאן יש תהליך למידה, תהליך הפנמה, איזשהו תהליך הרבה יותר עמוק, אבל הרבה יותר פנימי, של המשמעות של, של עשרת העונשים האלה. שלב ג' שהוא התוצאה, ואחרי כן ישלח אתכם. אם כן, שיוצא שהפסוק הזה בעצם מגלה של עשרת המכות, תכף נפתח את זה קצת יותר ונגלה שהמשפט הזה לא כל כך מדויק, יש בעצם שלוש מטרות. מטרה ראשונה, עונש על המצרים. מטרה שנייה, בירור יסודות האמונה. מטרה שלישית, יציאת מצרים. זה מה שכתוב פה. אני קורא שוב את המלבים על הפסוק הזה. והקאתי את מצרים, א', למען יקבלו עונשם על ידי המכות, ב', והכאה יהיה בכל נפלאותיי, אשר יעשה בקרבו שידי הנפלאות יתברר מציאות השם השגחתו ויכולתו כמו שיתברר בסדר המכות, ג', ואחרי כן ישלח אתכם. אם כן, אם עכשיו נחזור לפסוק במקום מספר 1, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. למה הקדוש ברוך הוא יקשה את ליבו, יכביד את ליבו, יחזק את ליבו, ויש הבדל בין כל אחד מהביטויים האלה? למה הקדוש ברוך הוא יעשה את זה? כי בעצם צריכים להתברר בו שלושה דברים. ושלחתי את ידי נקודותיים. א', שליחת היד הזאת, היא תהיה כדי א', והקאתי את מצרים, עונש, ב', בכל נפלאותיי אשר עשה בקרבו, לימוד יסודות האמונה, למצרים, להבדיל לישראל, לכל העמים ובכל ההיסטוריה, ג', ואחרי כן ישלח אתכם, יציאת מצרים. טוב, אז מה שאנחנו נעשה היום לברר בזמן הקצר שלנו, זה כל אחד משלושת החלקים האלה, ההקאה, הפלא ויציאת מצרים, כל אחד משלושת אלה אנחנו נגלה שיש בו שלושה רבדים. כלומר, כמו שאמרנו בתחילת הדרך, שלוש כפול שלוש. אם כן, הכותרת שלנו מכות משולשות, יש בעצם שלוש מטרות למכות, ובכל מטרה יש בעצם שלושה צדדים. זה בעצם מה שאנחנו רוצים לברר היום, כמה שנספיק. אז קודם כל, השאלה הראשונה, מה מסכן במרכאות? ככה היום, זאת צורת הביטוי. מה מסכן העם המצרי שהוא מקבל כאלה מכות? מלא פרעו? אבל מה השם ההמון? תרגום מונקלוס. מה השם הציבור בעזה? הוא לא השם. בעצם מי שהשם זה מנהיגי החמאס. הם השמים? קושיה, לא? קושיה. אז בואו ננסה טיפה לברר את זה. אז בואו נתחיל. נחזור טיפה אחורה לתחילת ספר שמות, מקור מספר 2. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. שימו לב, מלך חדש שקם על מצרים, לא ידע את יוסף. טוב, אבל פתאום הוא מתחיל לדבר אל עמו. ויאמר אל עמו. אם כן, המלך מתחיל לדבר אל עמו. זה לא שהעם, האזרח הפשוט ברחוב, מתנהל כרגיל, והמלך מתחיל להשתגע כלפי עם ישראל. זה לא בדיוק המצב. אלא המלך מדבר כלפי עמו. ויאמר אל עמו. אני לא יודע אם כולנו מכירים, אני מאמין שלא, מה קורה בטלוויזיה של עזה. איך קוראים לה? לא משנה, לא נזכיר פה אותה. מה מקרינים שם בדיוק? מה מדברים? מה הסגנון? מה הילד הקטן רואה בבית כשהוא יושב מול המסך? מה כתוב בתוכנית הלימודים, בספרי הלימוד? אם כן, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הבה נתחכמה לו, כלומר מתחילה פתאום להופיע איזושהי קואליציה בין המלך לבין האזרחים, בין המנהיג לבין הציבור. הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גמור אסוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. ואז מופיעה מילה מוזרה. וישימו עליו שרי מיסים. מי בדיוק שמו? אם מדובר על המלך, על פרעה השני, אז היה צריך לומר, וישים. מי זה וישימו הזה? וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. ויבן ערים מסכנות לפרעה את פתום ואת רעמסס. פתאום מופיע פסוק חדש. במקום ויעביד פרעה, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אם כן, שימו לב בהשתלשלות הפסוקים. קודם כל, כמלך חדש על מצרים, ב' הוא מתחיל לדבר אל עמו, ג' כבר שכחנו בכלל את פרעה, ובסוף ויעבידו מצרים את בני ישראל באפרך. ניקח עוד דוגמה אחת, אפשר לראות את זה לאורך כל הפסוקים בפרשות הקרובות, אבל ניקח עוד דוגמה אחת מאוד נקרא לזה בעלת ערך. כשפרעה, אם אפשר לומר, מתחרט על זה שהוא שילח את עם ישראל, ואז הוא מתחיל לרדוף לכיוון ים סוף, מקור 4, פרשת בשלח, קפצנו לפרשת בשלח. ויחזק השם את לב פרעה, מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. ויש פסוקים אחרים שחז"ל אומרים שפרעה יצא סך הכל עם 600 חיילים. פסוק הבא, וירדפו מצרים אחריהם. עכשיו בואו נצייר איזה קומיקס כזה. המלך יוצא עם הכרכרה והסוסים, וחיל פרעה מרכבותיו איתו, והמון המצרי פתאום רואה שיש איזה שעתה שיוצאת ממצרים לכיוון ים סוף, וכל ההמון יוצאים מהבתים וקדימה הסתער, מצטרפים לממלכה, לשלטון המצרי. וירדפו מצרים אחריהם, והשיגו אותם חונים על הים וכו' וכו'. אם כן, הנה גם פה אנחנו רואים שהמצרים, העם המצרי, שותף לתוך, בתוך המהלך, נקרא לזה המנהיגותי של פרעה. עכשיו בואו נראה איך המלבים פשוט מסדר את פשט הפסוקים. ממש פשט הפסוקים, דברים פשוטים ביותר, לפי נושאים מילים לב. נתחיל במקור 8. ויקום מלך מצרים, ויקום מלך חדש של מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. אבא נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה וכו'. וישימו עליו שרי מיסים. מה זה וישימו? אומר המלבים, אחר שסיפר מעצתם הרעה, לא רק של פרעה, אלא גם של עבדיו וגם של כל עמו, יתחיל לספר איך התחייבו עונש קשה. מי התחייבו? לא רק פרעה, כל המצרים. על הרעות שעשו לישראל, שהיו יותר מן הגזרה שנגזרה בברית בין הבתרים. אחת השאלות המפורסמות שכל הראשונים שואלים כבר. למה העם המצרי ואפילו פרעה היו חייבים במה שהתחייבו? הרי לכאורה הקדוש ברוך הוא גזר בברית בין הבתרים, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אם כן, גזרה נגזרה מעת הקדוש ברוך הוא, מה השם פרעה והעם המצרי? הרי לא הייתה לו בחירה חופשית. אז יש פירושים שונים שכולם הולכים בעצם באותו כיוון, והמלבי מדייק בפסוקים. שכבר פירשתי שם בברית בין הבתרים, פרשת לך לך, שמה שאמר שם ועבדום, לא כתוב ועבדו בם, כתוב ועבדום, ושם הוא מדייק יותר בפסוקים, היינו שישראל יעבדו אותם ברצונם. כלומר, בשלב הראשון, היהודים היושבים במצרים היו מוכנים לאיזשהו סוג, תכף נראה, של שיעבוד כלפי מצרים. מה היה סוג השיעבוד? שיתנו להם מס מעצמם, כלומר, אנחנו כאזרחי חוץ, נשלם מיסים, כדרך כל הגרים בארץ, לתת מס למלך. כנראה שאז היה מנהג מקובל בכל המדינות, שכל מי שהוא אזרח חוץ, הוא לא בן אותו עם של אותה ארץ, אז הוא מעלה מס למלך. וגם העם היהודי, או גם אני אקרא לזה הציבור היהודי, האזרחים היהודים שהיו במצרים, ידעו שאלה הכללים, אלה החוקים, ככה צריך להתנהל, שילמו מס לפרעה. מרצונם, בלי כפייה. אומר המלבים, זה מה שכתוב ועבדו. אנחנו היו מוכנים לעבוד את מצרים, כלומר לשלם להם מס כדרך כל אזרחי החוץ הגרים באותה ארץ שאיננה שלהם. פשוט. ועל כן שם, אם תשימו לב, לא כתוב, לא כתיב וישימו עליהם מס. לא כתוב שהמצרים היו צריכים לשים עלינו מס. אנחנו שמנו את המס בעצמנו. הם לא היו צריכים לכפות עלינו את זה. אנחנו הבנו שזאת דרך ההתנהלות של גרים בארץ. ולכן שם התורה אומרת, ועבדום ועינו. ועבדום היינו ישראל, שישראל יעבדו אותם ברצונה. שיתנו להם מס מעצמם כדרך כל הגרים בארץ לתת מס למלך. ועל כן לא כתיב שם מלך לך וישימו עליהם מס. וכמו שנאמר למשל, וישם המלך אחשוורוש מס, ששם משמע במגילת אסתר, שזה היה בכפייה. הוא שם, אחשוורוש, שם לא כתוב, שם אנחנו בעצמנו היינו מוכנים לתת מס למלך. שכבר נתנו מס מעצמם וברצונם. אלא שפרעה לא הסתפק בזה. וגם כנראה העם המצרי, תכף נראה, לא הסתפק בזה. אלא רק שהם שמו עליהם שרי מיסים, כלומר, בנוסף למס שאנחנו שילמנו מעצמנו, הם שמו עלינו עוד שרי מיסים. להוציא עלינו, להוציא מאיתנו עוד מיסים. עכשיו, זה לא רק עניין כלכלי, אלא רק שהם שמו עליהם שרי מיסים, שהם נוגסים ולוחצים, שינגשו אותם לפרוע כמה מיני מיסים לפי רצון השרים. כלומר, כביכול פרעו, אפשר לומר, מכם, בתפקיד הזה כל מיני אנשים, צרף בלשון המלבים, שימצצו את הדם של עם ישראל במצרים באותו זמן. שהם נוקסים ולוחצים, שינגשו אותם לפרוע כמה מיני מיסים לפי רצון השרים, וידוע ששרים כאלה, הם מוצצים דמי העניים, וצריך לתת להם תמיד שוחד, שלא יכבידו אוך פעם את העקיפה שלהם, כל כך. וזה שאמר, למען ענותו וסבלותם, של מי? של השרים. שסבלות השרים היו עוד גרוע מן המסים עצמם. אם כן, עם ישראל נתן מס מעצמו, אבל כרגע נאמר פרעו, העמיד שרי מסים כדי שאנחנו נתענה יותר, רק שניתן יותר כסף, אלא שיתחיל איזשהו תהליך של עינוי, כפי שכתוב, וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם. כן, לא רק הקושי הכלכלי התווסף כאן, מה שהתווסף כאן זה העוני, זה העינוי הנפשי. ומבואר שלא עשו זה מצד שלא נתנו מס ברצונם, כי עד עתה נתנו מס בלא לוחצים ונוקסים. רק עשו זה לענותם, זאת הייתה המטרה, עינוי. וכבר בארתי בפרשת לך לך, מה שכתב בתורה וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, שלא לבד שיענוש על העינוי, אלא יענוש גם על איכות העבודה. המלבי אומר גם שם וגם פה, תכף נראה, שמה שהתורה אומרת ועבדום, זאת הייתה הגזרה האלוקית. מה שהתורה אומרת ועינום, מלשון עינוי, זאת לא הגזרה האלוקית. אלא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תדע לך, המצרים יעבידו אותם. תדע לך שהם לא רק יעבידו אותם, אלא הם יענו אותם. אם כן, אבל יעבידום, זאת גזרה אלוקית. אבל יענום, זאת בחירה חופשית של המצרים. אומר המלבי, אז א', המצרים הוסיפו את העינוי, ב', תרף נראה שהוסיפו גם עבודה. הנה, בואו נקרא את לשונו. הנה, עוד טיפה, עוד טיפה. וכבר בארתי בפרשת לך לך מה שאמר, וגם את הגוי אשר יעבוד עוד אנוכי, שלא לבד שיענו של העינוי, אלא, שזה באמת חידוש של מצרים, חידוש במרכאות, אלא יענוש גם על איכות העבודה, אם תהיה יתר על המידה הראויה לפי חוקי הארצות. אז לפי חוקי הארצות, האזרחים סוג, לא רוצה להגיד ג' חד ושלום, משלמים מס, שילמנו מס, היינו מוכנים לשלם מס. אבל כאן יש, וישימו עליו שרי מיסים, זה עבודה למעלה מעבודה רגילה. ב', וגם עינוי, למען אותו בסבלותם. וכל שכן פה, דת הרווי ויתנאו, יש שניים. גם עבודה יתרה וגם עינוי. ואחר כך התחילו לשעבד בגופם, ואיבן הרי מסכנות לפרו, כי מעת שניתן החוק שחמישית התבואה שייכת לפרו, היו לו מסכנות של תבואה, כלומר, אוצרות של תבואה, והמיס עליהם, על היהודים, לבנות ערים ששם ייצרו את התבואה באוצרות. וחזל אמרו שפתאום הרמסס, מורה שבנו הבניינים על מקום לח ונרפש, כלומר, המקומות שבהם בנו את שני הבניינים, שני, נקרא זה, בנייני האוצרות האלה, היו במקומות כאלה שהאדמה לא הייתה מתאימה לבנייה. היא לא הייתה אדמה קשה, הייתה אדמה רכה, אז כל מה שהוא בונים היה מתמוטט. הבניין היה על מקום לח ונרפש, שלא יכלו להעמיד שם יסוד חזק. וראשון ראשון מתרוסס, ופי תאום בלאו. כל מה שבונים, מתמוטט. וממשיכים לבנות, ושום מתמוטט. כי לא היה כוונתו הבניין עצמו, אלא רק להלאות את הבונים, שלא ייגמר הבניין לעולם. וכל זה כדי שיהיו מעונים תמיד. נחזור לפסוק. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ואיבן הרי מסכנות לפרו את פתאום את רמסס. אם כן, התחילה להיווצר איזושהי אווירה, שהיהודים, האזרחים סוג בית האלה, הם לא רק משלמים מיסים כפי המקובל, אלא משלמים מיסים יתרים, לא רק זה מענים אותם, כשהמטרה של העבודה היא בכלל לא עבודה, היא בכלל לא התוצאה, היא בכלל לא הבניין, אלא פשוט לענות אותם. כשהתחילה להופיע האווירה הזאת, אז גם העם המצרי התחיל להתלהב מזה. ואז הפסוק הבא, ויעבידו מצרים, לא הפסוק הבא, דילגנו פסוק, כאשר יתיינו אותו כן הרבה וכן יפרוץ, אבל מפקת המצרים, ויעבידו מצרים ובני ישראל בפרך. איך פתאום הגענו מפרו למצרים? משרי מיסים למצרים. אומר המלבין, י"ב, וכאשר וכל זה לא היא לא לעניין הריבוי כי כן ירבה, ולא לעניין חוזק גופם כי כן יפרוץ, ומאז ויקוצו מפני בני ישראל, שתחילה לא שנו אותם, אלא היה עצתם רק שלא יעלו מארצם לעת מצו, פן תקרן המלחמה. אבל אחר כך קצו מפניהם ומאסו אותם, ואז ויעבידו, ואז כבשום לעבדים לעבוד בם בתמידות. ולא לבד לעבודת המלך, רק לכל מצרים. כל מי שרצה איזה מין עבד סוג ב' או סוג ג' או סוג ד', ידע, הנה היהודי האומלל הזה, המסכן הזה, הוא הכתובת. בעניין שהיו עבדים לעבדים, וכן לא רק עבדים לפרו, ולא רק עבדים לשרי מיסים, עבדים לאזרחים במרכאות הפשוטים במצרים, והיו הפקר לכל. וזאת שנית, שלא לבד שהעבידום לצורכם, רק היה עבודת פרך, עבודה בלי מנוחה ובלי צורך, רק לפרך את גופם. המשך, והם הראו את חיים בעבודה קשה וכו' וכו'. מסכם המלבים, ובזה בערך גם עם מצרים עזרו לרעה, שלכן נענשו גם אמא. אם כן, לא רק פרעו, ולא רק שריו, ולא רק עבדיו, אלא כל האומה המצרית הייתה שותפה, באופן כזה או באופן אחר, לכל מה שקרה עם עם ישראל במצרים. לכן העונש היה צריך להופיע על כולם. לכן הדבר הראשון, והיקיתי את מצרים. לא רק והיקיתי את פרעו. והיקיתי את מצרים, אומר המלבים בשבע, נחזור, למען יקבלו עונשם על ידי המכות. האם מגיע העונש? ודאי. אז אני לא עכשיו מתחיל לעשות השוואה מוחלטת בין מה שעשו לנו המצרים אז לבין מה שהערבים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, פה אנחנו במדינתנו, בעצמאותנו, בחוזקנו, ברוך השם. אבל בואו לא נהיה תמימים. לא כל ערבי שאיננו מנהיג טרור, נקרא לזה כך, הוא אזרח תמים. לא אמרנו שכולם פושעים ורשעים. אולי כן, לא יודע. אבל אי אפשר להגיד שכן. אבל גם אי אפשר להגיד שכולם תמימים. לכן ברור שיש עזרה מכל מיני כיוונים. יש עזרה בגלוי ויש עזרה בסמוי. יש עזרה באופן כזה ויש עזרה באופן אחר. ולכן, לדוגמה, אם האזרח הערבי הפשוט, במרכאות, מחביא מרגמה אצלו בבית, מחביא טרוריסטים אצלו בבית, מהבית שלו יוצאים חד ושלום לפעולת טרור, הוא לא יכול להגיד אני לא חלק מזה. יותר מזה, אם נהיה אנשים מוסריים ברמה יותר עמוקה, אם אתם לא דנים, כמו שאומר הרמב״ם, לא דנים את אותם הרשעים שבפועל עושים את מעשי הטרור האלה, אז אתם חלק מהם. ואי אפשר להגיד אין לנו כוח, אנחנו לא יכולים לעמוד נגדם, הם מאיימים עלינו, רוצחים אותנו. מה זאת אומרת? אפשר לעשות התקוממות עממית. ולכן ברור שכשאנחנו, ועוד פעם, נבואה שנצחה לדורות נכתבה, הנקודה הראשונה שצריכים ללמוד מכאן, שכל מאבקי הכוח, אם אפשר לקרוא לזה כך, בין ישראל לאומות העולם, אלה לא מאבקים בין מנהיגים, זה מאבקים בין עמים. נוח לצייר את זה בין מנהיגים, זה מאבק של עם. ולכן בהקשר הזה, זה חסד גדול שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שהחמאס עשה מהפכה בעזה ועלה לשלטון, והוא בעצם, לא רוצה להגיד ברוך השם, כן, אבל ברור לכל שבעצם השלטון שלו מקיף את הרוב המוחלט של אזרחי עזה. זה ברור. כלומר, אי אפשר להגיד זה מיעוט. זה רוב האזרחים הפשוטים, שכביכול נראים כלפי חוץ אזרחים תמימים. והקדוש ברוך הוא יעשה דין. יעשה דין. האמת שאנחנו גם צריכים לעשות דין, כי זה תפקידנו. טוב, בעזרת השם בקרוב. כן.
הבחירה
של המצרים זה לעבוד יותר ממה שהקדוש ברוך הוא אמר, להעביד יותר ממה שהקדוש ברוך הוא אמר להם להעביד, שהמטרה היא עינוי. הקדוש ברוך הוא אמר לכם להעביד, מה אתם מענים? אחד המפרשים, לא זוכר כרגע מי, אומר יותר עמוק מזה. הוא אומר שאם המצרים היו עושים את מה שהם עושים בגלל הגזרה האלוקית, אז הם היו עושים בדיוק לפי הגזרה. ברגע שהם חרגו קצת יותר מהגזרה, כלומר התלהבו יותר מדי מהלגיטימציה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, זה מגלה שבעצם הסיבה שממנה הם יוצאים לשבד את ישראל, זאת לא הגזרה האלוקית, אלא זה הרצון שלהם. כלומר, התוספת שהם הוסיפו, גם בכמות וגם באיכות של העינוי, זה בעצם לא מגלה רק על התוספת, זה מגלה על הכל. אני לא יכול להגיד, מה שהקדוש ברוך הוא גזר, נגיד, בוא נדבר עכשיו בכמויות. הקדוש ברוך הוא אמר, תעבידו ותענו, או תעבידו ברמה 5, ואתם העבדתם ברמה 7. אז אני לא יכול להגיד, זה לא נכון להגיד, טוב, על ה-5 לא מגיע להם עונש, כי זה הקדוש ברוך הוא גזר. על השניים, הפרש, שני הפערים האלה, בין 5 ל-7, על זה יקבלו את עונשם. זה לא נכון. אלא אם הם עברו מחמש לשבע, זה מראה שהם לא מקיימים את מה שהם מקיימים כי הקדוש ברוך הוא גזר, כי אם הם מקיימים מצד רצונו של הקדוש ברוך הוא, היו נשארים בחמש. זה שהם עלו לשבע, זה מגלה שכל השבע זה מרצונם, ולא מכוח הגזרה. לכן צריכים לקבל את העונש של הכל, ולא רק על השניים. לא זוכר איזה מפלש אומר את זה. אולי הרמב"ן. סברה פשוטה? סברה פשוטה, ישרה פשוטה. ועבדום, לפי המלבים, זאת הגזרה האלוקית. ועינום, זה מה שהם יעשו בפועל. זאת הבחירה החופשית. ועבדום, זאת הגזרה של ריבונו של עולם. ועינום, הקדוש ברוך הוא מספר לאברהם, תדע לך שהם לא יסתפקו בעבדום. בסדר, ככה אבל אני מסביר. בסדר. אבל הנה, אתה רואה, גם אם תאמר שפרעו חשש, מה אתה מתחיל לערב את עמך? עד כדי כך שבכלל שכחנו מפרעו, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. מצרים. זה בכלל לא פרעו. כן.
אבל שזה רמינה להגיד שפרעו ידע את חשבון ברית בין מתרים?
לא.
זה בכלל כל הדימן הזה.
בסדר, אוקיי. לא, אנחנו שואלים מצד ההשקפה האלוקית. אתה צודק, מצד ההשקפה האלוקית. אם כן, כבר התחיל להתברר, החלק הראשון של ויקיתי את מצרים, למה כל העם המצרי היה צריך לקבל מכות? מדין עונש. מדין עונש על מה? על זה שהוא שיאבד את ישראל מעבר לגזרה האלוקית, וזה מגלה שבעצם הוא לא נובע מהרצון האלוקי, אלא מהרצון שלו, משנאתו, לפגוע בישראל. טוב, אז אם כן, לפי זה, עשרת המכות היו יכולות להיות מכה אחת, אבל לא היו חייבות להיות נפלאות. מה זה ויקיתי בכל נפלאותיי? למה צריך שזה יהיה נפלאות? כאלה ניסים, כל מכה, נס מצד עצמה. לכן אומר המלבים, יש כאן עוד שלב אחד. השלב האחד זה באמת עונש למצרים. השלב השני זה שמצרים ילמדו. ילמדו לימוד רוחני אמוני. עם ישראל צריך אולי לחדד אצלו את הלימוד הרוחני האמוני הזה. הדברים ידועים אצלנו. תכף נחדד את זה ונדייק את זה. ובית, כל האנושות וכל ההיסטוריה צריכים להכיר את העקרונות האלה. אומר המלבי, מקור 9. אם כן, עכשיו אנחנו עוברים לשלב השני, שהמכות הן לא רק עונש. כלומר, אם המכות זה עונש, אז 10 המכות, נתתי לך מכה, מגיע לך עונש. עכשיו, זה לא מגיע לך מכה, מגיע לך פלא. מכה שהיא פלא. מה זאת אומרת? מכותיי שהן נפלאותיי. אומר המלבי מקור 7, והקה יהיה בכל נפלאותיי אשר עושה בקרבו, שעל ידי הנפלאות יתברר מציאות השם והשגחתו ויכולתו, כמו שיתברר בסדר המכות ושיעורי בית לשבת. כדאי לעבור ממש כל מכה ומכה, פשט הפסוקים, לראות איך כל מכה יש לה את הערך המדויק שלה. טוב, אומר המלבי מקור מספר 9, המכות נחלקו לג' סדרים. כידוע, אנחנו בהגדה אומרים, רבי יהודה היה מחלק את המכות לשלושה חלקים. דצח, הדש ואחב. דם צפרדע הכינים, חטיבה אחת. דצח, הדש, הרוב, דבר, שכין, ברד. לא, הרוב, דבר, שכין, חטיבה שנייה, הדש. ובאחב, ברד הרבה חושך, ומכת בכורות, חטיבה שלישית. למרות שהמלבים מנתק את מכת בכורות מתשע המכות הקודמות. אם כן, המכות בעצם מחולקות לשלוש קטגוריות. וכך אנחנו אומרים בהגדה. רבי יהודה היה אומר, דצח, הדש, באחב. לפי המלבים, דצח, הדש, ובאח, בלי בכורות. בכורות המטרה היא אחרת. אומר המלבים, המכות נחלקו לג' סדרים. כמו שאמר רבי יהודה בהגדה, היה נותן בהם סימנים, דצח, הדש, באחב. ומכה אחרונה, שהיא מכת בכורות, היא חוץ מן הסדרים. טוב, כי תכליתה של מכת בכורות, כי תכליתה היה שישלח את ישראל, ואז נתרצה לשלחם. ולכן, עוד פעם, הגענו לחלק השלישי של הפסוק, ואחרי כן ישלח אתכם. אז מכת בכורות היא מטרת יציאת מצרים. מטרתה זו יציאת מצרים. אבל תשע הראשונות לא היה תכליתם לשלח את ישראל, כי השם חיזק את ליבו, שלא יובל לשלחם. אז מה הייתה המטרה של תשע המכות? דצח, דם צפרדע הכלים, מטרה אחת. הדש, הרוב דבר שכין, מטרה שנייה. ברד, הרבה חושך, מטרה שלישית. מה היו שלושת המטרות? רק היה תכליתם להודיע לכל העולם שיש אלוה ושהוא משגיח על העולם ושהוא בעל היכולת מעין כמור. שלושת המכות הראשונות, בעיקר שתי המכות, אמרנו לי להגיד עוד מעט, שכל סדרה של שלוש מכות היו מחולקות לשני חלקים. שתי המכות הראשונות היו ללמד את הלימוד של כל אחד משלושת הקטגוריות, והמכה השלישית הייתה עונש, כי פרעה לא הקשיב בשתי המכות הראשונות. אם כן, דן צפרדע היה ללמד מציאות השם, כלים, עונש, על זה שלא הקשבת. הרוב, דבר, ללמד את פרעה על השגחת השם, שכין, על זה שלא הקשבת. תכף נראה. ברד הרבה חושב, ברד והרבה, ללמד את פרעה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, חושך וחושך על זה שלא הקשבת. בכורות זה סדר אחר, יציאת מצרים. עכשיו, היום אין לנו את הזמן להתעכב על כל מכה ומכה, אבל כדאי לראות שם בפשט הפסוקים, אני אומר זה פעם שלישית כבר, איך כל מכה מתוך שלושת הסדרות האלה עוסקת בדיוק בגדר הזה. דברים מופלאים שם. בכל אופן, רק היה תכליתם להודיע לכל העולם קודם כל שיש אלוה. דבר ראשון פרעה, אתה צריך לדעת, יש אלוהים. פרעה הרי אמר, אני אלוהים. תכף נראה עוד משהו שקשור, עוד עיקרון שקשור למכות. אז קודם כל, היסוד האמונה הראשון שלנו, מציאות השם. יש איזו מציאות רוחנית, אלוהית, אינסופית, שנקראת אלוהים. יש דבר כזה. לא בני אדם הם אלוהים. אם כן, הלימוד הראשון שפרעה ומצרים צריכים ללמוד, הלימוד הראשון שאנחנו צריכים לחדד, להבדיל אלפי הבדלות, כי אנחנו יודעים את זה, אנחנו צריכים לחדד את זה אצלנו. והלימוד הראשון שבני האדם צריכים לדעת כל ההיסטוריה, זה שיש השם. לא בני האדם הם אלוהים. אני לא רוצה להסתעף למקום אחר, כי אנחנו הולכים לכיוון אחר עכשיו. האליליות היותר מצויה היום, זאת האליליות האנושית. כלומר, האדם עשה את עצמו אליל. שתי דקות סוגריים. הייתה עבודה זרה מאוד מוזרה, כפי שהתורה מספרת. העבודה הזרה הזאת נקראת בעל פאור. במחילה מכבודנו, בעל פאור, ושהיה איזשהו סוג של פסל, נקרא לו כך, והיו פוערים את אחוריהם, ועושים את צורכיהם על הפסל. סוג של עבודה זרה. זה מאוד מעניין. כמה יהודים מתו בחטא העגל? לפי פשט הפסוקים. בעקבות חטא העגל, כמה יהודים נהרגו? 3,000. נכון? בעקבות חטא בעל פאור, היות ונצמדנו לבעל פאור, כמה יהודים נהרגו בבעל פאור? 24,000. אם כן, פי 8 נהרגו בעם ישראל בגלל חטא בעל פאור יותר מאשר חטא העגל. וכי חטא בעל פאור חמור פי 8 או פי 8 מחטא העגל? א', יכול להיות שכן. ב', צריך להבין למה. מה המשמעות? אלא המשמעות של בעל פאור, אנחנו היום חס ושלום להבדיל אלפי הבדלות. העבודה הזרה של היום זאת העבודה הזרה של בעל פאור. מה זאת אומרת, מה ראית האדם עושה את צרכיו על איזה פסל? אלא מה זה בא לומר? פסל מסמל איזשהו כוח. האדם מסמל כוח נגדי. במחילה מכבודנו, הצרכים של האדם, הפסולת של האדם, זה הצד הכי שפל שלו. הוא מוציא מהגוף, הצד הכי נמוך שלו, את הדבר שהגוף אפילו לא צריך, את הפסולת. כשאדם היה עושה את הצרכים של הגוף, את הפסולת של הגוף שלו על הפסל, מה הוא בעצם היה אומר בזה? אפילו הצד היותר שפל שלי, שזה הפסולת של הגוף שלי, פעמיים שפל, גם פסולת וגם של הגוף, אפילו זה יותר עליון ויותר חזק ויותר בעל משמעות וערך מאשר הכוח הזה שעומד כרגע מולי והוא הפסל. וכן, מי בעצם האליל בבעל פאור? האדם בעצמו. סגרנו סוגריים. אם כן, פרעה אמר, אני אלוהים. היום בני אדם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, חושבים, אני אלוהים. אני אלוהים, זה יכול להיות הכוח הכלכלי, זה יכול להיות הכוח הפוליטי, זה יכול להיות הכוח הצבאי, זה יכול להיות החוכמה, זה יכול להיות הכישרון, זה יכול להיות ההישגים וההצלחות. אני קובע, אני מנהל, אני מחליט, אני יודע. זה יכול להיות גם ברמת עמים וגם ברמת הפרטים. לכן, דבר ראשון, מציאות השם. השם רופא כל בשר ומפליא לעשות. עם כל הכבוד לרופא שהוא שליח נאמן, ואנחנו מאוד מכבדים ומשתמשים ביכולות הרפואה, ברור, אבל הקדוש ברוך הוא רופא כל בשר. שמעתי פעם אחת בחיי את המשפט הבא מרופא. ששאלתי אותו באיזשהו שלב, תגיד, מתי יראו תוצאות לתהליך הרפואי הזה? אז הוא אמר משפט כל כך יפה, שלוש מילים. אני רק רופא. אני רק רופא? תהיינו, אני לא אלוהים? מה אתה שואל אותי שאלות כאלה? אני רק רופא. מאיפה אני יכול לדע? אני מחויב לעשות את מה שהשכל האנושי, ברוך השם, הגיע אליו, והקדוש ברוך הוא חפץ בעשייה על פי השכל האנושי. אבל אני רק רופא. לכן הגדר הזה של הכרת מציאות השם, שהוא נראה לנו כל כך פשוט, כל כך בסיסי, הרבה פעמים אנחנו שוכחים אותו מתוך המרוץ של החיים. אנחנו לא בכלל לא שמים לב שאנחנו עובדים מעבודה זרה חד ושלום של בעל פאור, שכביכול העני האנושי הוא החזק, הוא הקובע, הוא היודע, הוא המצליח. זאת סכנה גדולה. לכן היסוד הזה של מציאות השם, שנשמע לנו כל כך טריוויאלי, כל כך פשוט, אין פה חידוש. יכול להיות שאין פה חידוש שכלי, אבל כמה אנחנו צריכים להכניס לעצמנו שכל מה שקורה, עם כל הבעיות וכל המורכבויות וכל ההישגים וכל ההצלחות, בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר בזה שיש אלוקים בשמיים, ותכף נראה שהוא מופיע בארץ. קודם כל, מציאות השם. זה יסוד האמונה, בלכות יסוד התורה ברמב"ם. היסוד השני, אומר המלבים, ומכות דם צפרדע וכינים כעונש, הוכיחו לפרעו ולהבדי לישראל ולעולם כולו לאורך כל הדורות את מציאות השם. ושוב פעם רביעית, היינו בפסוקים, תראו איך זה כתוב שם. יסוד האמונה השני, לא מספיק שיש אלוה, אלא גם האלוה הזה משגיח. כלומר, האלוה הזה, אני יכול להגיד, יש אלוהים שם. בסדר, אז יש אלוהים באיזה עולם רוחני. שם, האלוהים במרכאות בנה לו איזה לשכה, בעולם רוחני עליון, והוא עכשיו יושב שם בלשכה, והוא בכלל לא יודע מה קורה פה. פה הכל מתנהל על פי החלטתם של בני אדם. לכן דבר שני, עיקרון שני, יסוד אמונה שני, השגחה. הקדוש ברוך הוא משגיח על הכלל ועל הפרטים, לפרטי פרטים, לפחות על מין האדם, ודאי בעם ישראל וכל מה שקשור לישראל. הקדוש ברוך הוא משגיח פה בארץ. זה לא רק יש אלוהים שם. האלוהים ששם משגיח על מה שקורה פה. ואת הבירור הזה בררו מכות הרוב, דבר ושכין כעונש, והיינו שם בפסוקים איך זה כתוב. והדבר השלישי, טוב, יכול להיות שיש אלוהים, ויכול להיות שהוא משגיח. אבל מי אמר שהוא כל יכול לשנות את המציאות על פי מהחוקים שהוא הטביע בתוך המציאות? בסדרה השלישית, ברד הרבה וחושך, בעיקר ברד הרבה וחושך כעונש על זה, ומלמדת את פרו, את ישראל להבדיל ואת האנושות לאורך כל ההיסטוריה, ושהוא בעל היכולת מאין כמור. ממש אברבנאל כותב אותם דברים. מציאות השם, השגחת השם, כל יכול. זאת המטרה של המכות. אם כן, הפלא שבעשרת המכות זה שאומות העולם לאורך כל הדורות ולהבדיל ישראל צריכים להפנים בתוכם שיש אלוקים והוא משגיח בארץ והוא יכול לשנות את סדרי הטבע כרצונו ולהביא את מה שהוא רוצה להביא לפי יכולתו. הוא לא תלוי ולא סגור וקלו בתוך החוקים שהוא בעצמו קבע פה בעולם שלנו. שלושת העקרונות האלה אנחנו למדנו אותם אצל הגננת בערך. מציאות השם, השגחת השם, כל יכול. נכון, אנחנו יודעים לצטט את זה. השאלה אם אנחנו מאמינים בזה. השאלה אם אנחנו חיים ככה. השאלה אם אנחנו לא עובדים את בעל פאור. ואת זה היה צריך לבסס אז את שלושת יסודות האמונה האלה. שזה הבסיס של הכל. דרך אגב, מי שיבדוק אחר כך בלכות יסודי התורה פרק א', יגלה שהרמב״ם מסיים את הלכה ו', ואז הוא אומר, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. משמע שכל מה שכתוב, מפסוק, מהלכה א', כל מה שמביא הרמב״ם, מהלכה א' עד הלכה ו', זה חלק מהמצווה הראשונה של אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שכולל את המצווה הזאת, את שלושת אלה. תראו שם בתוך ההלכות. מציאות השם, השגחת השם, כל יכול. שלושת אלה, לא פחות משלושת אלה. זה נקרא אנוכי השם אלוהיך. מי שמאמין שיש השם אבל לא שהוא משגיח, חסר באנוכי השם אלוהיך. מי שמאמין שיש מציאות השם והוא משגיח אבל לא כל יכול, חסר באנוכי השם אלוהיך. לכן זאת הלכה לדורות, נבואה שנצחה לדורות. ואת זה פרעה היה צריך ללמוד דרך הפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה. איך אתה תדע שיש אלוהים? אתה תלך ליאור, שאתה החזקת ממנו כאלוהים, ואתה תראה שיש אלוהים ששולט על היאור, מכה דם. ואתה תראה שהאלוהים הזה יכול אפילו להשפיע שלילה, לא רק מים שבונים את העולם, מצמיחים את החיים, אלא צפרדעים שיכולים להרוס את החיים. היינו שם פעם חמישית במלבי. מה כל מכה ומכה, איך זה יתברר? הזכרנו בקצרה שתי דוגמאות. אם כן חוזרים, אבל תשע הראשונות לא היה תכליתם לשלח את ישראל, כי השם חיזק את ליבו של אוהב ולשלחם, אלא רק היה תכליתם להודיע לכל העולם שיש אלוה, ב' ושהוא משגיח על העולם, ג' ושהוא בעל היכולת מן כמוהו. ומכל סדר באו שתי מכות בהתראה, הנה עוד הגדרה מאוד מעניינת, שתי המכות הראשונות בכל סדרה של שלושת השלשות האלה היו בהתראה, והמכה השלישית לא הייתה בהתראה. מכות דם ספרדיה קדמו להם, קדמה להן התראה. מכת הכינים לא הייתה התראה. הרוב דבר קדמה להם התראה. שכין לא קדמה התראה. וכו'. למה? אומר המלבים, ומכל סדר באו שתי מכות בהתראה, והמכה השלישית הייתה בלא התראה. ובא הסדר הראשון דצח לברר מציאות השם, כמו שנאמר בפסוקים, בזאת תדע כי אני השם, זה נאמר דווקא לסדרה הראשונה, ועל זה באו שתי מכות בהתראה, ואחר שחיזק ליבו בא מכת כינים שלא בהתראה, כי לא היה עניינה לברר איזה עניין, כי הרי כבר נתברר מציאות השם על פי שניים עדים, על פי מכת אדם ומכת הספרדיה. רק בדרך עונש להקותו מכה של ביזיון על שהכביד ליבו, ולכן לא צריך להתראות בו, אי אפשר לפתוח עכשיו את כל החשבון. ולכן לא התראה בו, תחילה. וכן שתי מכות הראשונות מן הסדר השני, באו בהתראה, ובאו לברר שהשם משגיח גם בארץ, כמו שנאמר במכת הרוב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. לא רק, לא כמו מקודם, שאמר הקדוש ברוך הוא, תדע כי אני השם, בזאת תדע כי אני השם, אלא בזאת תדע כי אני השם בקרב הארץ, אני משגיח. ואחר שנתקיים זה על ידי שני עדים, הרוב ודבר, בא מכת שכין ולא התראה, כי לא בא לברר דבר, רק להקותו מכת ביזיון דרך עונש. וכן שתי מכות מן הסדר השלישי, באו בהתראה, ובאו לברר שהוא בעל היכולת מעין כמו, כמו שנאמר במכת הברד, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, אין כמוני, אני כל יכול. שימו לב, אנחנו מתקדמים. המכה השלישית היא הגדר החיצוני עונש שבכל סדרה. המכה השלישית שבכל סדרה היא העונש, וזה הויקטי. שתי המכות הראשונות, זה לא ויקטי, זה בכל נפלאותיי. זה לגלות, לברר את יסודי האמונה. זה הרבה יותר עמוק. ואחר שנתקיימו שתי המכות בסדרה השלישית שיקר בחו כל יכול על פי שני עדים, בא מכת חושך בלא התראה, כי לא בא רק דרך עונש שרשעים בחושך ידמו. ואחר שנתבררו שלושה העיקרים האלה, אז בא מכת בכורות לקופו שישלח את אם כן ויקטי, עונש. זאת המכה השלישית שבכל סדרה. בכל נפלאותיי, לימוד יסודות האמונה לעולם כולו, אלה שתי המכות הראשונות שבכל סדרה. והתוצאה של כל זה, ישלח אתכם, אחרי כן ישלח אתכם, יציאת מצרים. עוד נקודה אחת, עוד תדע, שבשתי מכות שבכל סדר, שבאו בהתראה, התראה בו בפעם הראשון בבוקר. כל התראה הראשונה מתוך הסדרה של שלושת המכות, כל התראה בפעם הראשונה הייתה בבוקר. למה דווקא בבוקר? ביותו פרעו אצל היאור, שחלק לו כבוד אלוהות, ותפס תמיד לשון התייצבות, התייצב לפני פרעה, שלשון זה מורה שמתחזק נגדו בכוח ומכחיש אלוהותו. כן, התראה הראשונה תמיד בבוקר, כשפרעה היה הולך כביכול לאלוהים שלו, שזה היאור, הוא היה חושב שהוא בעצמו האלוהים, והיאור הוא האלוהים וכו', אמר כבחו למשה, תתייצב, אתה צריך להראות לו שיש אלוהים יותר חזק ממנו. והתראה השנייה נאמרה תמיד בצהריים, בחצות היום, והתראה הבית נאמר תמיד בו אל פרעה, לא התייצב לפני פרעה, שציווה שיבוא אל ביתו. ההתראה הראשונה הייתה כשפרעה ביאור בבוקר, ההתראה הראשונה הייתה כשפרעה בביתו בצהריים, ולא היה בבוקר, רק בחצות היום, שישב בפלטין שלו, יושב בלשכה, במשולחן העגול, וכל שריו ומכובדיו, וכל שריו וחכמיו לפניו, למען תתפרסם ההתראה לכל עמו. אם כן, שימו לב מה כבר התקדמנו. התקדמנו כבר שתי שלשות. שלשה ראשונה, עונש, ברור יסודות האמונה ויציאת מצרים. שלשה שנייה, שעשרת המכות מחולקות לשלוש שלשות. מציאות השם, משגיח, כל יכול. והמכה העשירית, מכת בכורות לפחות לפי המלבים, היא השלישי שבסדרה הראשונה, יציאת מצרים. אז אם כן, עד לכאן למדנו בעצם שתי מדרגות של שילוש המכות, אם אפשר לקרוא לזה כך. טוב, שאנחנו נכנסים פנימה יותר, יותר עמוק. באמת שיש עוד הרבה מה לדבר, אבל אולי רק עוד הערה אחת על אותות ומופתים. תשימו לב, תסתכלו רגע במקום מספר 3. ואני אקשה את לב פרעה, אומר הקדוש ברוך הוא, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. מה ההבדל בין אות למופת? האם המכות נקראות אותות או המכות נקראות מופתים? יותר מזה, תסתכלו רגע במקור מספר 6, וזה מדהים המקור הזה, לא רציתי להאריך, אבל היה צריך שם להביא את כל המלבים, א', את כל הפסוקים שם, בספר דברים פרשת ויתחנן, וב', את כל המלבים, מלבים לא קצר שם. אולי בלי נדר כשנגיע לשם. כי שלחה בנך מחר לאמור. זה ממש אגדה של פסח כבר. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלינו אתכם? אם כן, שלושה ממדים, עדות, חוקים ומשפטים, אבל לא נפתח את זה היום, עוד שלישייה. כרגע נדבר על העדות. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. איך? עכשיו שימו לפסוק. ויתן השם אותות ומופתים. זה דומה לפסוק במקור 3, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי, אבל כאן יש תוספת. ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים. המלבים אומר, תכף נראה, שהמילה גדולים מתייחסת למילה אותות. אותות גדולים. והמילה רעים מתייחסת למילה מופתים. מופתים רעים. אם כן, האותות גדולים. המופתים רעים. במצרים ובפרעה ובכל ביתו לעינינו, ואותנו הוציא משם למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ שנשבע לאבותינו. זה יציאת מצרים. מה ההבדל בין אותות למופתים? האמת שבהתחלה חשבתי לעסוק רק בזה. הערב. אבל כשהתברר כל החשבון פה, אז היה חבל לאבד את כל זה. אבל כל סוגיית האותות והמופתים מאוד מעניין לבדוק בכל התנ"ך כולו. איפה מופיע המילה אות, או בלשון עתיה אותות, וכו', איפה המילה מופת, ולזהות את העיקרון הזה. זה מדהים. אומר המלבי, מה ההבדל בין אות למופת? זה בסוגריים, כי אנחנו רוצים להגיע לשלישייה השלישית. מקור 10. ואני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי. אומר המלבי, ומבואר אצלי שיש הבדל בין אות ובין מופת. האות, אין צריך שיהיה דבר יוצא מדרך הטבע. רק שיהיה סימן אל דבר אחר. אות זה בעצם סימן. הקדוש ברוך הוא נותן אות למשהו מסוים, שזה בעצם סימן למשהו אחר. זה נקרא אות. והמופת הוא דבר זר, מפליא רואים. המופת זה נס, המופת זה יציאה מגדר הטבע. אות זה סימן, זה פעולה א' או מציאות א', שהיא בעצם מסמנת את מציאות ב'. אבל המופת זה בעצם יציאה מגדר הטבע. לכן יגיד המלבים, שכל מופת הוא אות, אבל לא כל אות הוא מופת. אות זה יכול להיות בגדר הטבע. נתתי לך אותות איך להגיע מרמת גן לירושלים. ואתה הגעת. זה לא חייב להיות פלא, זה לא חייב להיות נס. אז כל אות היא לא חייבת להיות מופת, אבל כל מופת חייבת להיות אות. עכשיו מאוד מעניין, שביחס לעם ישראל, עשרת המכות נקראים אותות. ביחס לפרעה ומצרים ואומות העולם, עשרת המכות נקראים מופתים. מה ההבדל? ויצויר שתי הלשונות על דבר אחד. למשל, וצריך לדייק עוד פעם, אני אומר בתוך הפסוקים, מה שנתהפך המטה לנחש, כשמשה רבנו בא לפני פרעה ומהפך את המטה לנחש, שם התורה מתארת את המהפך הזה ממטה לנחש ומנחש למטה בלשון אות. מה שנתהפך המטה לנחש קורה אצל ישראל בשם אות. אבל כשפרעה רואה את זה, או מתייחס לזה, או חרטומי פרעה הופכים כשאהרון מגיע את המטה לנחש, ואצל פרעה קראו מופת. כלומר, אותו דבר יכול להיקרא אצלנו אות ואצלו מופת. אצל ישראל אות, אצל אומות העולם מופת. למה? כי ישראל האמינו בהשם. אנחנו לא היינו צריכים את עשרת הפלאות ואת נפלאותיי. יסודות האמונה של מציאות השם, השגחת השם וכל יכול, תבועה בנשמה הישראלית כטבע. לא היינו צריכים פלאות, מופתים, יציאה מסדר הטבע, ניסים, כדי ששלושת עיקרי האמונה, יסוד האמונה האלה, יופיעו אלינו, כדי שנאמין בהם. זה תבוע בתוכנו. אנחנו מאמינים בבסיס נשמתנו, במודע ובתת מודע. זה כבר בנו, זה סגולתנו, שיש מציאות השם והוא משגיח והוא כל יכול. אז אצלנו זה רק סימן. זה מזכיר לנו את שלושת הדברים האלה שהם בעצם כבר תבועים בנשמתנו. אצלנו זה רק אות. אבל אצל פרעה, אצלו אין אמונה בזה. אצל אומות העולם אין אמונה בזה. אצלם זה מופת. כי ישראל האמינו בהשם וידעו כי יכול לשנות טבעי הדברים. כלומר, את הטבע, את החוקים הקבועים. ולא היה אצלם מופת, רק אות שמשה הוא השליח. הקדוש ברוך הוא עשה איקס פעולות ניסיות, שבררו אצלנו שמשה הוא נציגו של ריבונו של עולם. אז הנס שהקדוש ברוך הוא עשה, למשל במכת אדם, פשוט הראה לנו שמשה בא בדבר השם. אבל לא שהיינו צריכים לברר את יסודות האמונה. יסודות האמונה תבועים בתוכנו. אבל פרעה, שלא האמין שהשם יש יכולת בידו לשנות את הטבע, היה אצלו מופת. ולא היה אות, כי לא קיבל הדברים, הוא לא היה מוכן לקבל את זה. ועל פי זה, איזה יופי. המכות שבאו בהתראה נקראו אותות. גם את זה צריך לבדוק בפשט הפסוקים. כל המכות, שתי המכות הראשונות בכל סדרה, נקראות אותות. למה? כי זה לא איזה פלא פתאום יוצא דופן. הקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, תדע לך, אני מביא דם. אם לא תעשה כך, והנה בא אדם, עוד מעט יהיו צפרדים, והנה באות הצפרדים. אם כן, היה ידוע מראש, אם כן, זה לא יוצא מגדר הטבע, כי פרעה כבר ידע שזה הולך לקרות. לכן, על פי זה, המכות שבאו בהתראה נקראו אותות, כי היו לאות, הם היו למטרה, על מה? על מציאות השם ועל השגחתו ויכולתו. כי בעצם המכות, שתי המכות הראשונות שבכל סדרה, בעצם המטרה שלהם לא הייתה המכה עצמה, אלא המטרה שלהם הייתה ללמד אותנו את הלימוד הגדול, בעיקר את פרעה, את הלימוד הגדול, ואת מצרים, שיש מציאות השם והשגחה, השגחת השם ויכולתו, הכל יכולית של ריבונו של עולם. אבל מכות כנים, שכין חושך, המכה השלישית שבכל סדרה, שבאו שלא בהתראה, היו מופת, היו באמת פלא. כלומר, שתי המכות הראשונות שבכל סדרה, הייתה להם מטרה אחרת, הם היו סימן למשהו אחר. היו סימן לבירור יסודות האמונה. אבל המכה השלישית היא באמת הייתה פלא, כי זאת לא הייתה המטרה. טוב, זה רק בסוגריים, רציתי עוד להוסיף, שהמכות אצלנו נקראים אותות, ואצל פרעה נקראים מופתים. סוגיה. טוב, גם פה יש מה לעשות שיעורי בית, לבדוק בכל התנ"ך כולו, כמו שאמרנו, אות ומופת, אפשר לזהות כמה דברים מעניינים. סדרה שלישית. הגענו לפרשת בשלח, קריאת יום סוף. גם כאן דברים ארוכים, נגיד אותם בקיצור. פסוק אחד, אולי לפני כן מקור מספר 4, לפני מקור מספר 5, שבו נתמקד כרגע. אמרנו מקודם שפרעה התחיל לרדוף, אבל המצרים המשיכו לרדוף. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה, וירדפו מצרים אחריהם וכו' וכו'. ואז בעצם מי הגיע לשפת הים? פרעה הגיע ראשון, מרכבותיו וחילו, השרים שלו, המכובדים, הגיעו ראשונים, וכל העם המצרי היה אחריו. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין. אומרת התורה בשירת הים, בפרשת בשלח, מה בעצם אנחנו שרים? מרכבות, במקור 5, מרכבות פרעה וחילו, ירה וים, ומבחר שלישיו, טובעו בים סוף. יש כאן שני ביטויים. יש ביטוי שנקרא תביעה, ויש ביטוי שנקרא יריה. בדרך כלל אדם שמגיע לים, והוא חד ושלום לא יודע איך להתמודד עם המים, אז הוא תובע. שייך להגיד תביעה בים. אומנם כאן זה בהשגחת השם, לכן לא כתוב תבעו בים, אלא תובעו בים. בסדר, אפשר להבין את זה. אבל מה זה ירה? מי ירה מה? מה זה מרכבות פרעה וחילו ירף הים. איזה ירי היה פה? נבחר שלישע, ואפשר להסביר שאלה גם החיילים של פרעה, ואולי גם אפשר להכליל בתוך זה את האמון המצרי, למרות שזה לא פשוט הפסוק. הם טובעו בים סוף. אבל מרכבות פרעה וחילו, אותה מקבוך הוא ירה. הערה ראשונה. הערה שנייה, מאיר המלבים, מרכבות פרעה וחילו ירה וים. בים. ומבחר שלישע טובעו בים סוף. תחליט, או שתגיד ברשע ובספה בים, או שתגיד ברשע ובספה בים סוף. מה היה רע אם היה כתוב? מרכבות פרעה וחילו ירה, ומבחר שלישע טובעו בים, או סיומת בים סוף. למה לגבי פרעה וחילו הירי היה בים, ואילו לגבי מבחר שלישע הצפייה הייתה בים סוף? בכלל מאוד מעניין פעם להבין מה זה הביטוי הזה, ים סוף. מה זה הסוף הזה? מאיפה הגענו לפה? לסוף בכלל. מעניין. אומר המלבין, הברקה. מקום מספר 11. אתה יספר איך נטבעו בים. וגם פה צריך להעריך יותר, אבל נוציא עיקרון אחד, ונראה איזו פסקה אחת מאוד חשובה בעולת ראייה, ונסיים. אתה יספר, וכאן אנחנו מגיעים לשלישייה השלישית, אתה יספר איך נטבעו בים. והנה מרכבות פרעה הלכו בראש, ושלישיו וגיבוריו הלכו אחריו, והעם המצרי הלך אחריהם. ואולי כדאי להזכיר עוד נתון אחד פשוט, שגם אחרי שהמצרים טבעו בים, עדיין נשארה האומה המצרית. מדינת מצרים עדיין קיימת, כלומר זה לא שפתאום מדינת מצרים נשארה חסרה חלולה, אין שם אזרחים. כלומר, כנראה שחלק מהאומה המצרית נשארו במצרים. אולי חלק מהגברים, אולי אנשים, אולי ילדים וכו'. כלומר, האומה המצרית לא כולה טבע בים. עובדה שעוד הייתה, אחרי קריאת ים סוף, הייתה האומה המצרית. היא לא נעלמה מההיסטוריה, היא קיימת. אם כן, יש מצרים שלא טבעו בים, יש מצרים שהתורה כאן מגדירה אותם מבחר שלישע, טבעו בים סוף, ויש מי שהוא מרכבות פרעה וחילו ירה בים. מה החילוק הזה? אז גם כאן אנחנו רואים שלושה חלקים. המצרים שנשארו במצרים, שכרגע לא נפתח את הסוגיה, כי לא הבאנו כאן את המקורות כי אין מקום. ב' חיל שלישיו של פרעה שטובעו בים סוף, ופרעה עצמו וכנראה השרים הבכירים שלו, מרכבות פרעה וחילו, הם יורו בים. אז כן אומר המלבים, אתה יספר איך נטבעו בים, והנה מרכבות פרעה הלכו בראש, ושלישיו וגיבוריו הלכו אחריו, ואם יורשה לי להוסיף, והאומה המצרית אחריהם לפי הסדר. והיו עוד מצרים שנשארו כנראה במצרים. וידוע ששפת הים אינו עמוק כל כך כמו אמצע הים. ברור, כשאתה נכנס למים, המים בהתחלה רדודים. ועל שפת הים גדל הסוף. סוף, קנה סוף. איפה יש סוף? באמצע הים או בשפת הים? בשפת הים. אם כן, למה ים סוף נקרא ים סוף? כי כנראה, אם אפשר לומר, במעטפת של הים הנקרא ים סוף, היו גדלים קנה סוף, וכשאנחנו נכנסים פנימה, אז יש לנו ים, אין לנו סוף. יש לנו רק מים. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין. השלישים, מבחר שלישיו, טובעו בים סוף. אבל חיל פרעה ירה בים. עכשיו בואו נצייר ציור קומיקס כזה. פרעה וחילו התקדמו פנימה, אז הם הגיעו למרכז הים. אבל השלישים וכנראה ההמון נשארו מאחור. אז הם היו בים סוף. הם היו בפתיחה של המים. בשלב הראשון הם היו קרוב לחול, קרוב לשפת הים. אומרת התורה, איזה דיוק. עוד פעם. והנה מרכבות פרעה הלכו בראש, ושלישיו וגיבוריו הלכו אחריו. וידוע ששפת הים אינו עמוק כל כך כמו אמצע הים. ועל שפת הים גדל הסוף, ולכן נקרא ים סוף. נמצא שפרעה עמד באמצע הים, חתוכה לי המילה, מה כתוב? ושם נקרא ים. על כן אמר מרכבות פרעה ירה, תכף נראה מה זה ירה, בים. קודם כל פרעה איפה מת? בים. ושלישיו, מה ההמשך? עמדו בים, עמדו בשפת הים, זהו חתוך פה פשוט, ששם נקרא ים סוף. וכן, פרו היה במרכז הים, והחיל הרחוק יותר, השלישים וכנראה ההמון, היו בתחילת הים בים סוף. על כן אמר, שמבחר של ישב טובעו בים סוף. מה הכוונה? מה הפשט? והנה בשפת הים, שם מלא רפש וטיט היוון. כלומר, בכניסה למים, תמיד יש איזה מין ביצתיות כזאת. כלומר, גם אם המים לא עמוקים, אבל הקרקע שהמים נמצאים עליהם, היא קרקע מאוד בוצית. אז אתה יכול לטבוע בתוך הבוץ של המים. אתה לא טובע במים, אתה טובע בתוך הבוץ. לכן באמת חס ושלום גם היום, מאוד צריך להיזהר מבריכות כאלה, או מימים כאלה שאולי המים לא עמוקים, אבל הקרקע היא מאוד בוצית. כי אתה יכול חס ושלום לטבוע בתוך הבוץ. לפעמים הבוץ הזה הוא עמוק מאוד. לפעמים זה מאוד עמוק וכו'. אז מה קרה בעצם למבחר של ישב, וכנראה גם לעמון המצרי? בשפת הים, שם עלי רפש בטיט היוון, והנופל שם נצבע בטיט היוון, שעל זה ייפול לשון תביעה, כמו טבעתי ביוון מצולה. לטבוע זה לטבוע בבוץ, זה לטבוע ברפש, זה לטבוע בטיט, זה לא לטבוע במים. אבל התאום שבאמצע הים, אבל הבוץ שנמצא באמצע הים, הוא מאוד מאוד עמוק. כלומר, האדם שטובע באמצע הים, הוא לא מגיע לקרקעית, הוא טובע במים. אם כן, יש טביעה במים, ויש טביעה בבוץ. עכשיו שימו לב דבר מעניין. ולכן אמר, טבעו בים סוף. אולי רק עוד משפט אחד שדילגתי. אבל התאום שבאמצע הים, אין שם טיט. ולכן, ואין הנופל נטבע שם. כלומר, הטביעה היותר מצויה בפתח הים, בשפת הים, היא טביעה בבוץ. זה יותר טביעה על דרך הטבע. כי מדרכו של בוץ, שחז ושלום, אדם שנכנס בפנים, שוקע בתוכו. אבל מדרכו של ים, מדרכו של מרכז הים, שאין שם בוץ, אז אדם שיודע לשחות, יכול להחזיק מעמד. לכן, כנראה, שהקדוש ברוך הוא במרכאות היה צריך לעשות איזושהי פעולה קצת יותר מאומצת, כדי להטביע את פרעה. כלומר, להטביע את ההמון ואת השלישים, כאן הקדוש ברוך הוא אמר, בוא ניתן לטבע במרכאות לעשות את שלו. הם יטבעו בבוץ, הכל יהיה בסדר. אבל כדי להטביע את פרעה, הייתה צריכה להיות כאן הנהגה קצת יותר קשוחה, קצת יותר תקיפה. תכף נחדד את זה יותר. ולכן אמר, טבעו או טובעו בים סוף, כי באמת טבעו בפתח הים, בשפת הים, ששם יש סוף, והם פשוט טבעו בבוץ. וזה כדרכו של עולם, לצערנו הרב, כדרך הטבע. במצרים אנחנו שמחים שהם טבעו בים. אז השיר משה ובני ישראל. אבל הוא פועל ירה? מה זה לראות? כשאתה יורה משהו, זה מראה שאתה מפעיל כוח. גם היום, חז ושלום, כשיורים איזשהו כדור, אתה מפעיל אנרגיה כזאת חזקה שהעוצמה של ההתנגשות בין שני הצדדים, חז ושלום, יכול לגרום לנזק חמור. ופועל ירה הבעל המשליך חץ ממקום רחוק בכוח, וכן על המשליך דבר מלמעלה למטה, ממקום גבוה על מקום עמוק מאוד, שנופל בכוח גדול על ידי כוח הכובד. לכן אני אומר את זה עוד פעם בצורה אחרת. לגבי האמון המצרי, או אפילו השלישים, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם תדבו כסדר הטבע, כדרך הטבע. לגבי פרעה, פה צריך להראות קצת יותר תקיפות, קצת יותר הנהגה אלוקית. פה צריך לראות את פרעה לים. כלומר, כי פרעה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה יורה אותו לתוך המים, כביכול אני אומר את זה בצורה ציורית, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, הרים את פרעה וחילו, תפס אותם מלמעלה וזרק אותם פאק למטה. כאן השגחת השם הרבה יותר גלויה. כאן צריך להיות קצת יותר תקיף, קצת יותר נחרץ, קצת יותר החלטי. כבר התברר עד לאן זה מגיע המשפט הזה. ולכן על מרכבות פרעה שעמדו באמצע הים, לכן שם לא כתוב ים סוף, כי אין שם סוף. מרכבות פרעה שעמדו באמצע הים, ששם המקום עמוק מאוד, אבל אין שם טיט היוון, אמר ירה בים. אם הקב"ה לא היה יורה אותם לתוך המים, מלמעלה למטה, מגבוה לנמוך, בכוח, הם לא היו מתים. אז מול פרעה כנראה צריך להתנהג קצת יותר בכוח. אבל מול ההמון, מול השלישים, זה הטבע יעשה את שלו, והמבחר של ישר שהיו קרובים, שהיה קרובים לשפת הים, שאין המקום עמוק שם, ואין שייך לשון יריעה, אבל שם נטבע בטית, אמר, טובעו בים סוף. עכשיו שימו לב, חבל שאין לנו זמן, והאמת שנראה לי שכבר עמוס השיעור הזה, אז רק נקרא כמה דברים שאנחנו נוהגים להגיד בתפילה, ונחדד הערה אחת. תסתכלו מקור 13. שלח אותות ומופתים בתוככם מצרים. הרב כאן מחדד מה ההבדל בין אותות למופתים. ראו בהמשך הדרך. בפרעו ובכל עבדיו, הרב כאן מסביר מה ההבדל בין פרעו לכל עבדיו. עכשיו שימו לב, נתמקד בנקודה הזאת. שעיקה גויים רבים וארג מלכים עצומים. אם כן, את המלכים צריך להרוג. את הגויים, תכף נסביר מה הכוונה, צריך להקות. מה זאת אומרת? לכאורה, למה, מה המשמעות של החילוק הזה? למה את המלך, כלפי המלך, כלפי המנהיגות הגויית, אתה צריך להתנהג בתקיפות, ירה בים. לפי פשט הפסוק פה, אתה צריך להרוג, לא רק להקות. אבל את הציבור, את האומה, אתה צריך להיות קצת פחות תקיף, לתת לה, אם אפשר לומר, למציאות להתנהל כפי שהיא, להקות איזושהי מכה, אבל לא, לא כל כך בחריפות. מספיק רק להקות, לא צריך להרוג. מה ההבדל? ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לפוליטיקה, אבל אין ברירה. לפני כמה ימים, או שבוע, כשהתחיל, קוראים לזה הסלמה, כשהתחילה הסלמה בדרום, אז שוב פעם עלה לדיון, מה הפתרון? אז היו אנשים מכל זרמי הקשת הפוליטית, כל הגוונים, ולא משנה כרגע מה הדעות הפוליטיות שלהם, שאמרו, הדרך האמיתית היא פשוט לחסל, להרוג את מנהיגי הטרור. חיסול ממוקד. זה ממש מה שכתוב פה. והרג מלכים עצומים. כל מנהיג צבאי ופוליטי, להרוג אותו. ואת ההמון צריך להקות. פעם דיברו על לנתק את החשמל לעזה, להפסיק להעביר חומרי בניין, חומרי יסוד. טוב, זה לא חידוש של הדור הזה, זה כתוב כבר פה, הנה בואו נקרא. אומר הרב, בזה נסיים, כשהרוח החשוך, השורש הפורה של הזדון, הטומאה והרשעות, מתכנס אל תוך הלב של המונים גדולים, כשיש מציאות של הרבה אנשים, ציבור גדול, שנכנסת לתוכה מציאות של טומאה, של רשעות, של חושך, שמפריעה, תכף נראה, מלהופיע, היא גורמת עיכובים בהופעת השם בעולם, בפרט שהיא רוצה לעכב את ישראל שאמורים לגלות הופעת השם. הרי הוא מחולל, כלומר, אותה רוח החשוכה של הזדון, הטומאה והרשעות, שהיא מתכנסת בליבם של ציבור גדול, שמתכנס אל תוך הלב של המונים גדולים, הרי הוא מחולל נוראות להפסיק את החדירה של אור הקדושה האלוהית והאצילות של טהרת הנשמה האנושית, שהיא מביאה את העושר הנצחי שהוא יסוד תיקון העולם באמת. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. כשקסם או מרגמה או טיל אחר נורא מעזה, כשאויב ישראל מעיז להרים ראש בישראל, זה לא פגיעה ביטחונית, זה לא רק פגיעה בכבוד הלאומי. זאת לא רק סכנה ביטחונית או פגיעה בכבוד הלאומי. זה יצירת מסכה כלפי הופעת השם. זה לא פחות מזה. ואנחנו אחראים על הופעת השם בעולם לטובת תיקון העולם, גם לטובת הערבים, שאמורים לשמור שם המצוא בני נוח, מתישהו. אז כן, אנחנו לטובתם. אז זה לא רק איזה בעיה פוליטית, זאת בעיה רוחנית. יש כאן איזה מין מסך מפריע להופעת אור השם בעולם. נו, אז מה עושים? עוד פעם, כשהרוח החשוך, השורש הפורה של הזדון, הטומאה והרשעות מתכנס לתוך הלב של המונים גדולים, הרי הוא מחולל נוראות להפסיק את החדירה של אור הקדושה האלוהית לעולם, שהוא יעשה תיקון העולם באמת. אם כן, שיעבוד מצרים זה לא רק קושי פיזי או נפשי, זאת הפסקת האור האלוקי בעולם, היא להופיע בעולם. לכן הקב"ה צריך להתערב. הוא צריך לגלות שיש הקאות ויש פלאות ויש יציאת מצרים. הוא צריך לגלות שיש מציאות השם ויש השגחת השם ויש כל יכול. הוא צריך לגלות שיש לפעמים התנהגות עם חלק מהמצרים שישארו בחיים, ויש התנהגות שתהיה כזאת של מיטה בדרך הטבע, ויש התנהגות שהתנהגות של השגחת השם מדויקת ותוקפנית ותקיפה וחזקה ביותר, בחינה תכף נראה, ירה בים, הרג מהלכים עצומים. פה אין הנחות. למה? אומר הרב, וכל זמן שמספר גדול של אנשים, אחוזי רוח אהויים, כלומר אחוזי רוח של שקר, של טומאה, מפריעים ומעכבים את תופעת השם בעולם. כל זמן שמספר גדול של אנשים הם מאוגדים ביחד בתור גוי בעל תרבות מיוחדת, שהיא בנויה על אותו היסוד של הזוהמה הרישתית, הרי הם נעשים קיר ברזל להפסיק את האורה העליונה ולהחזיק על דז את העולם, את העולם במחשכים. זה הנזק, לא פחות מזה. חושך בעולם, קיר ברזל, מסך שמעכב את תופעת השם בעולם. ובשביל כך, שימו לב, יד השם יוצר האורים או האורים היא נטויה להקות את הגויים הרבים, שעיקר גויים רבים. את הגויים צריך להקות. חלק ימותו יחסית בדרך הטבע בתביעה בים סוף, חלק אפילו יישארו במצרים, חיים, כי מספיק רק להקות אותם. מה זאת אומרת? אף על פי שאין אלה ההמונים כולם קלים ונאבדים, חלק מהמצרים טבעו בים, נכון, אבל חלק מהמצרים, כמו שאמרנו, נשארו במצרים, ורבים ממשיכים את חייהם גם אחרי שהוקעו הגויים בתור כוח מאוגד, אבל כבר נחלשה על ידי הקאה זו אותה החציצה האהבה של הרוח המלא רשע, ביותו נשען על אגד חזק של גויים רבים. תרגום, הסבר. מה נותן כוח לאזרח הפשוט להתעצם ברשותו? הביחד, האגודה האחת, זה שיש כל כך הרבה אנשים שאומרים מוות ליהודים, חז ושלום, זה נותן כוח להם, זה נותן עוצמה, זה נותן איזשהו ביטחון. אז במחאות, זה שמחזיקים יד ביד וסוגרים איזשהו מעגל, וכולם ביחד עם אותה אידיאולוגיה ואותה תרבות ואותה תפיסה, האגד הזה, החבורה הזאת, הביחד הזה, זה מה שיוצר את הכוח אצל האזרח הפשוט, שכמו שאמרנו מקודם, הוא כנראה לא כך תמים. ולכן מה שצריך לעשות זה פשוט להקות, כלומר להפריד את הביחד הזה, להתחיל ליצור סדקים בתוך הביחד הזה. אני אומר את זה בשפה הכי פשוטה, צריך להביא את הערבים לעזה למצב כזה שהם יתחילו לריב אחד עם השני. מה הפתרון? איך מתמודדים עם היהודים אחרים במדינת ישראל? והדרך לעשות את זה היא פשוטה, היא פשוט לפגוע בנקודות רגישות שיציפו כל מיני מחלוקות בתוך הערבים, פשוט לסלק את האגד שלהם. דרך אגב, להבדיל לפלפי הבדלות, לצערנו הרב הם מצליחים באיזושהי מידה לעשות את זה לנו, לא באמת, וכאילו, אבל המחלוקת הפוליטית במדינת ישראל כבר הרבה מאוד שנים, זאת התוצאה של באמת החז ושלום השבירה של הביחד הזה. ברוך השם, הרב הוא שומר עלינו, במצבי קצה שיש מלחמה אנחנו מתאגנים שוב ומגלים שאנחנו ביחד בשורש וגם בפועל, ברוך השם. לכן נקודה ראשונה, מה צריך לעשות לגוי, לקבוצה, לחבורה? פשוט לגעת בנקודות הרגישות וליצור איזה שהם סדקים בביחד הרשעתי שלהם, כי זה מה שנותן להם את הכוח. מה שנותן להם את הכוח זה האגד, האיגוד. מה שצריך לעשות זה לפגוע באגודה הזאת. לכן כאן מספיק רק להקות, וההקעה הזאת היא תיצור את הסדקים בתוך החבורה, ואז מלא האור האלוקי יוכל לחול. עוד פעם המשפט הזה, גם אחרי שהוקעו הגויים בתור כוח מאוגד, אבל כבר נחלשה על ידי ההקעה הזאת אותה חציצה האהבה של הרוח המלא רשע, ביותו נשען, מה נותן לו את הכוח? על אגד חזק של גויים רבים. או למשל, אולי באופן יחסי, זה שכל העולם מאוגד נגדנו, אז צריך גם שם ליצור את החציצות האלה. טוב, אמנם, אבל מה עושים עם המנהיגים? מה עושים עם מלכי הרשע? מה עושים עם אותם אלה שיש להם כוח בידיים? אם אתה תקע אותם, זה לא יעזור, כי הם ייכנסו לבונקר, והם ימשיכו לדבר, ימשיכו להפעיל טרור מהבונקר. האזרח הפשוט לא יהיה מוכן לאורך זמן לא להביא לכם הביתה, כי סך הכל שלו משפחה וילדים. אבל הרשעים, אין להם שום בעיה. המנהיגים הקשים, התקיפים האלה, אין להם שום בעיה לשבת בבונקר שנים ארוכות, כמו שאנחנו רואים, למשל, לאותו רשע בלבנון. הוא יושב בבונקר, אין לו שום בעיה עם זה. ומשם כביכול הוא ממשיך לנהל את המערכת. לכן אמנם המלכים, אלה האישים היחידים, כבירי כוח הרשע, עמודי הטומאה ועוצרי המחשקים, תראו איזה ביטויים, מפיצי הזדון ומחזיקי העוול. לא מדובר רק על אנשים שהם חס ושלום הורגים ורוצחים בנו, שזה חמור ביותר, אלא הם אלה שהם, אם אפשר לומר, יוצרי החציצה, יוצרי הטומאה, יוצרי הרשע. הם מקור הרשע, הם מקור הטומאה, הם מקור קיר הברזל שמפסיק בנופעת השם לבין המציאות. חס ושלום, חס ושלום. הם גאוותנים. הפסקה שדילגנו ברב, בפרעה ובכל עבדיו, פרעה היה גאוותן, האומה הייתה סתם בורה. אז מה עושים עם המלכים האלה? מה עושים עם הרשעים האלה? האמריקאים ידעו את זה מצוין. כשהם נכנסו לעיראק, לא רק שעשו סדר בין האזרחים, חיפשו את מקור הרשע. במחילה מכבודנו מצאו אותו עם תחתונים בבור, העלו אותו על עמוד, תלו אותו על עץ, וכולנו ראינו איך שהפילו את פסלו ותלו אותו על העץ, כדי שכולם יראו ויראו. ככה מתנהגים עם עריצי רשע, עם עריצים. השלטון בעיראק צריך להשתנות, צריך להקות שם את היקגו עם רבים, צריך לפרק שם את החבילה, ליצור איזשהו פסיפס חדש, לא אומר שהאמריקאים הצליחו. אבל המלכים, הרשעים, מקור הכוח, כאן אין חוכמה, צריך לחפש אותם בתוך הכינים ולבוא איתם חשבון, וכבלם ועולם לקלוט אותם על העצים כדי שכולם יראו ויראו. יסד החדש בעולם. לפחות בואו נהיה דמוקרטיים כמו אמריקה. מה אכפת לנו? כמה פעמים אותו רשע מרמלה, שברוך השם כבר מזמן נמצא מתחת לאדמה, היה בין הכוונות שלנו. כמה פעמים קראו לאותו רשע בעל שבע הנשמות, לא רוצה להזכיר את שמו במקום קדוש כזה, והסיבה שלא חיסלנו אותו היא כי לא ידענו מי יבוא במקומו, אולי יבוא יותר גרוע. איזה שיקולים אלה? יש רשע בעולם, הוא מקור הרשע, הוא מנהיג אחריו, גם אם אתה תקה אותו זה לא יספיק, אתה צריך לחסל אותו, חסל אותו אתמול, לא מחר. והרג מלכים עצומים. אמנם המלכים, אלה האישים היחידים, כבירי כוח הרשע, ודרך אגב, מה שאני אומר עכשיו, יגידו גם מנהיגי שמאל, יגידו גם אנשי מוסד ושבק לשעבר. זה לא קשור בכלל לדעה פוליטית. זה בכלל גם לא קשור לאלוהים, לפי מה שאנחנו לומדים פה, זה קשור מאוד להופעת השם בעולם, שנמנעת מלהופיע בגללם. אבל כרגע אנחנו מדברים ברמה אפילו הביטחונית. והקולות האלה לאט לאט מתחדדים. אמנם המלכים, אלה האישים היחידים, כבירי כוח הרשע, עמודי הטומאה ועוצרי המחשקים, מפיצי הזדון ומחזיקי עוול, הם באישיותם הפרטית הגיונה, הגאוותנית, יכולים הם להשיב את הגלגל לעולם האחורני, אם אתה רק תקה אותם. זה לא יספיק. ולהחשיך את הזוהר שהתחיל להיות בוקע בבית האפל של הטבל, על ידי ההקעה של הגויים הרבים, שהגשימו בתרבותם הכללית את תוכן הרישות לכל תומותיה. להם אין תקנה, אלא הריגה, מחיית השם ועיבוד מן העולם. אם כן, השלישייה השלישית, יהיו חלק מהגויים שהמשיכו את חייהם, יהיו חלק מהגויים שיתבעו בים סוף כדרך הטבע, והמנהיגים, ואותם צריך אולי לתת להם להתנהל בדרך הטבע, בין אם יארגו, בין אם יוקו, והמנהיגים, הרשעים, אותם צריך לחסל בלי חשבון. אין להם תקנה אלא הריגה, מחיית השם ועיבוד מן העולם. והם הם מנפלאות אל עולם, המניר נאורות הקודש ומביא את הצדק העליון סוף כל סוף להופיע בעולמו, למרות כל אלה כוחות המחשקים המעכבים את הופעתו התאורה, שהיכה גויים רבים והרג מלכים עצומים. סיכום. טוב, הייתי רוצה להמשיך עוד, אבל מספיק להיום. סיכום. מקור 6. כי ישלחה בנך מחר לאמור. הנה אנחנו היום שואלים את השאלה, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. אז כאן המלבי מחלק, כמו הרבה מפרשים, עדות חוקים ומשפטיים. אבל מה העדות להופעת השם בעולם? יש איזו ראייה היסטורית לזה? ואמרת לבנך, המלבי אומר על זה, רק אולי תראו כן חצי משפט, במקור מספר 12, ואמרת לבנך, תשובה א' על העדות, שרוב מצוות שנקראים עדות, מזכיר בהם עניין יציאת מצרים. וגם את זה צריך לבדוק לאורך כל התנ"ך. שהמצוות שנקראות עדות, העדות הייתה ביציאת מצרים. שמה קרה שם, תכף נראה, אמר מפני שבעניין יציאת מצרים התבררו רובי יסודות האמונה, כמו שדיברנו. אבל תכף נבין אולי את הפסוקים קצת יותר, נחזור לשש. אז כי שלך בנך מחר למור, מה העדות? מה העדות? אני מדלג, אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. ואמרת לבנך. עכשיו, מה היה מצווה להגיד לבנים, או לומר לבנים? עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו לעינינו. את הפסוק הזה, על פי החשבון שעשינו היום, אפשר ללמוד בשלושת המעגלים המשולשים האלה. מעגל ראשון, מה העדות? קודם כל, שהקדוש ברוך הוא היכה את מצרים, העניש אותה. ב', שהקדוש ברוך הוא ברר יסודות האמונה. ג', ואותנו הוציא משם. שיצאנו ממצרים. דבר ראשון, אם אפשר לומר את זה רגע בצורה אחרת, ויתן השם אותות גדולים, זה הסימן, מה שלמדנו, זה ברור יסודות האמונה, ומופתים רעים, זה העונש, ואותנו הוציא משם. זה יציאת מצרים, המשולש הראשון שלמדנו אותו במקום מספר 7. זה מה שצריך להגיד לילדים. זה מה שצריך להגיד לדורות הבאים, זה מה שצריך להגיד לעצמנו. נקודה שנייה, ויתן השם אותות ומופתים. איזה אותות ומופתים? שלושת יסודות האמונה. מציאות השם, השגחת השם כל יכול. ג', משולש שלישי, ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו לעינינו. יש דין שהוא במצרים. אלה שישארו, אולי בחיים, אבל יוקו, נפסיק את ההגד שלהם. בכל ביתו אלה יותר הקרובים. אלה נגיד יטביעו בים סוף. ויש בפרעה. זה פה לא מספיק לטבוע בים סוף. פה צריך ירה בים. פה צריך והרג מלאכים עצומים. טוב, הלוואי שנלמד, אנחנו כעם וגם כמנהיגות, המנהיגות שלנו תלמד את השילוש המופלא הזה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אין ספק שאם נלך בכיוון הזה של נבואת מצרים או מציאות מצרים, נבואה שנצחה לדורות, בעזרת השם נזכה לגאולה שלישית ומלאה. בעזרת השם. ערב טוב.